דרך השם, חלק א', פרק חמישי, פסקה חמישית. והנה, סידר האדון ברוך הוא, שכל העניינים אשר טיפול בהם בחירתו של האדם, יגיעו להניע בתנועה בחיריית את הכוחות ההם, באותו השיעור והמדרגה שחקק בהם. זה נגענו בזה כבר שיעור קודם, זה כבר קראנו, אני טיפה ככה חוזר, שבעצם לפי בחירתו של האדם, שזה נקרא התערות הדלטטה, כנגד זה תהיה התערות הדלאלה, תהיה השפעה מלמעלה, באותו השיעור והמדרגה שחקק בהם. זאת אומרת שלא כל פעולה היא מעוררת את אותה תגובה, בין לטוב ובין למוטב. יש מצוות שיש להם פעולה יותר גדולה, יש דיבורים שפועלים, מחשבות שפועלות. והיינו, כי לא מעשיו לבדם יניעום, אלא אפילו דיבורו ואפילו מחשבתו, מה שאמרתי. אך שיעור התנועה ומדרגתה לא יהיו אלא באותו הגבול שגזרה והגבילה החוכמה העליונה, כל מצווה לפי עניינה, כל חטא לפי עניינו. למשל, המעשים הם פוגעים בנפש בהקשר הזה, והעבירות ועבירות שהן קשורות אל הדיבור, למשל זה פוגע בצד הנמוך שלה, של הרוח. זאת אומרת, אני מראה את זה בתוך נפש האדם, שלא כל מעשה יש לו את אותה השפעה. כל שכן ביחס אל העולמות, שיש מעשים שהם ישפיעו בשורש יותר עליון, יותר נמוך, יותר גבוה וכו'. ואומנם, אני בפסקה הבא, אחר התנועה בחיריית תימשך בהכרח תנועה מוכרחת, כי כיוון שיתנועעו הכוחות העליונים מצד האדם, הנה יחזרו וינועעו בתנועה הטבעית את השפלים המשתלשלים מהם. אולם יש בכל העניינים האלה חוקים פרטיים רבים, כפי מה שגזרה החוכמה העליונה, ועומק הצטה יותר נאות לבריאותו. ואולי לפני זה אני אסביר מה שאמרנו מקודם. אחר התנועה בחירית, אמרנו זה ההתעוררות של האדם מלמטה, תימשך בהכרח תנועה מוכרחת. ככה הקדוש ברוך הוא בגזירת חוכמתו ברא את המציאות, כי כיוון שהתנועעו הכוחות העליונים מצד האדם, הנה יחזרו וינועעו בתנועה הטבעית את השפלים המשתלשלים מהם. אז הסברנו בשיעור קודם שכל המציאות היא משתלשלת מן העליונים, ושורש לכל התחתונים מצוי בעולמות הרוחניים. עכשיו התנועה שמה בעולמות הרוחניים היא מניעה הרבה גלגלים, הרבה השפעות, הרבה תולדות, אבל הכל מתחיל בפעולה של עם ישראל על העליונים. אני אתן לכם דוגמה שיקרב את הדבר הזה לשכל. למשל, גלות היא נגזרת בגלל עבירות, נכון? יש איזשהו הסתר פנים, אנחנו נדבר עליו תכף, שקורה בגלל שפיכות דמים, גילוי עריות, עבודה זרה, בבית שני שנאת חינם. אז עכשיו יש בשמיים, בעולם הרוחני, חורבן מסוים. כלומר, יש חושך גדול, יש ערבוב של הסדרים. הדבר הזה זה השתלשל עד לתחתונים, עד כדי כך שבצבא הרומאי יכינו חרבות וחניתות וחצים ומגנים וכובעים, ויתחילו להתקדם לכיוון ירושלים עם טיטוס הזה. ברור הנקודה הזאת? אבל הטיטוס הזה הוא כלום, הוא בזרה כל בובה על חוטים. מה שקרה זה שעם ישראל הוא הביא טיטוס עליו בגלל העבירות, וכן על זה הדרך גם בהשפעות הטובות, שכשאנחנו ראויים שדבר יקרה בגלל מצוות ובגלל הזכויות שלנו, אז כל המציאות התחתונה היא תתאים את עצמה לסדר הפנימי שיצרנו בגלל המצב המוסרי שלנו, בגלל היחס שלנו אלא עבודת השם, לקרבת השם וכו'. עד כאן בסדר? לכן אמרתי לכם שיעור קודם, נאמר לטיטוס, קמח תחון תחנת, בית שרוף שרפת. אתה חושב שיכולת לעשות משהו, אם בשמיים הכל היה מאיר, אתה יכולת להתקרב לבית המקדש עם הדיניין שלך? ברור שלא, נכון? אלא אתה בסך הכל פינוקיו על חוטים ומגלגלים חובה על ידי חייו, אז אתה זכית להיות הרשע שמחריב את בית המקדש. אבל זה באמת לא מתחיל ממך, זה מתחיל מהעולמות העליונים, שהתחתונים, השפלים, הם משתלשלים מהם. אולם יש בכל העניינים האלה חוקים פרטיים רבים, כפי מה שגזרה החוכמה העליונה בעומק עצתה, היות תו נאות לבריאתו. יש פה, אמרתי לכם, כל ענייני רזי הנהגת השם הם תלויים בהרבה פרמטרים. מצוות מסוימות הן מעוררות דבר אחד, מצוות אחרות דבר אחר, עבירות מסוימות מחריבות דבר אחד, אחרות אחר. יש לזה איזה מערכת שלמה שתורת הסוד עוסקת בה, ושוערו הדברים בשיעורים רבים, בין בהגעת התנועה מהאדם לכוחות, בין בהגעת התנועה מהכוחות לשפלים, בין בתנועה של מלמטה למעלה, התארות הדיל תתה, ובין התארות הדיל אלה, מי הכוחות העליונים, הרוחניים, לשפלים. על פי הרזים העמוקים האלה סובבים כל גלגולי הנהגתו יתברך שמו, בכל מה שהיה ושיהיה. מבינים, זה לא נוגע רק לדברים כאלה גדולים, כמו שאמרתי, כמו גלות, זה אפילו נוגע לזה של גשם, אם יש גשם או אין גשם, במה זה תלוי. אז אנחנו קוראים בקריאת שמע, אנחנו אומרים, והיה אם שמוע תשמע מצוותיי, ונתתי מטר עצמכם בעיתו. אפילו הגשם הוא תלוי במצוות, וכן על זה הדרך, כל הפרנסה, כל הבריאות, כל ההשפעות, כל הברכה, כל הביזיונות, הכל תלוי בכוחות שאנחנו מעוררים מלמעלה על ידי ההתעוררות שלנו מלמטה, והם ממילא מתגלגלים עלינו למטה. כן. 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 האם הוא עדיין צריך מה? לעבירה? שאלה יפה. שאלה מאוד יפה. יש לזה תשובה בגמרא במסכת גיטין. שאין אותה פה. יש פה גיטין? מישהו רואה גיטין? רגע, 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 יש לנו תקווה. איי, 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 לא, עד שתלך כבר אנחנו נתקדם. אז אני אגיד לכם את זה בעל פה. בסכת גיטין, אזור דף נונבב, נונזיין, שם יש אגדות החורבן, זה נקרא. זה ריכוז של כל מיני אגדתות שסובבות סביב התקופה של שתי החורבנות, ומה הביא לחורבנות וכו'. שם מסופר כשנבוכדנצר, הוא התקרב לירושלים, אז הוא... אולי כן כדאי שתביא. רגע, הנה, יש פה, יש פה, יש פה, יש פה, יש פה, יש לנו פה תקווה, רגע, רגע, רגע. לא, זה משנה תורה לרמב"ם.
יש פה שני שעשים, ויש שני... אופ! יכול אחד
כן, בדיוק, הנה, כן. הנה, 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 זה בדיוק האגדתא שאני רוצה להקריא לכם. רק אני מקווה שאני אמצא אותה מהר. אין. הלו. יש שם סיפור, טוב, אני אעשה עוד רגע. לא מוצא את זה. יש פה סיפור שנבוכדנצר, אני חושב שזה נבוזרדן, שר הטבחים, שהתקרב לירושלים, אז הוא עשה כל מיני ככה ניסיונות. ירה חטא לכיוון דרום, אף לכיוון ירושלים. ירה חטא לכיוון צפון, אף לכיוון ירושלים. עשה כל מיני ככה, הנה, הנה, נפל, לא מצאת. זה נרון קיסר, זהו, זה מה שלא הייתי בטוח. נרון קיסר, קיקה תשעה דגירה, כלומר שהוא התקרב לירושלים, הוא היה הראשון שבעצם עלה להילחם, אחרי זה הם התחלפו ביניהם עד שבסוף טיטוס, כי היה מצור על ירושלים, טיטוס הוא זה שהחריב בפועל בית המקדש. אז כשהוא התקרב, נרון קיסר, קיקה תשעה, שד הגירה למזרח, ירח את המזרח, אתה נפל בירושלים. נפל ירושלים. למערב, אתה נפל בירושלים. לארבע רוחות השמיים, אתה נפל בירושלים. כלומר, לא משנה לאן הוא ירה, ירה לשם, לשם, הבנתם? אמר לי לינוקה, אמר, תפס את התינוק, אמר לי, פסוק לי פסוקה. תגיד לי, מה למדת היום בבית המדרש? אמר לו, התינוק הזה, הילד, אמר לי, ונתתי את נקמתי באדום ביד עמי ישראל. כלומר, מה הוא אומר לו? הוא אומר לו, ביד עמי ישראל, על ידי עמי ישראל, על ידי עמי ישראל. אמר, קודש הבריחו בי לחרו וביתה, הוא בי לכיפור ידה, לכפור ידה. כלומר, הוא אמר, הקדוש ברוך הוא רוצה להחריב את, יד, את ביתו, אבל אחר כך הוא יקנח את ידיו, הכוונה ינקום במי שהחריב, ערק עזל ויגר ונפק מני רבי מאיר. הוא ערק, התגייר ויצא ממנו רבי מאיר, מנרון קיסר. עכשיו איך הוא ידע את זה? הוא ראה שכל חצי הוא שולח אף לירושלים. אבל מה אמר לו הפסוק? ונתתי נקמתי באדום. בידי עמי ישראל, זאת אומרת, ביד עמי ישראל, כלומר, אבל יהיה על זה נקמה. אז הוא ברח, אבל מה הוא הבין? הוא הבין שהקדוש ברוך הוא רוצה להשתמש בו, אבל גם יהיה לזה תולדה. בסדר? יהיה לזה השפעה, יהיה לזה עונש. הרי מה אומר דוד המלך? בת בבל השדודה, אשרי שישלם את גמולך, נכון? בת אדום, מה כתוב? אחרי זה לא בת אדום, אחרי זה כתוב תראו לי רגע סידור, אני לא אגיד בעל פה. יש פה סידור איפשהו? סידור? מה? מה? כן, סתם סידור. תביא סתם סידור. כן. יפה, תביא, תביא לי רגע. תביא רגע. תודה רבה, ברוך תהיה. אז מה דוד המלך אומר? הוא אומר, בת בבל השדודה אשרי שישלם לך את גמולך שגמלת לנו. זאת אומרת, בכל מקרה תקבלי את העונש שלך. וגם הוא אומר, זכור אדוני לבני אדום את יום ירושלים, אומרים ארו ארו עד היסוד בה. כלומר הוא חזה את שתי החורבנות במזמור הזה. הרי הוא עוד לפני בניין הבית כבר דוד המלך חוזה את שתי החורבנות גם לידי בבל וגם לידי אדום. דבר פלא, זה נבוכדנצר, זה שעלה עם בבל, הוא היה מלך בבל, והוא החריב את הבית הראשון, ורומי, אדום, את הבית השני, בסדר? מה? לא, נירון קיסר הבין את זה, אבל לא כולם הבינו את זה, והבן אדם הוא מרושע, אז הוא שמח להיות מיצר לישראל. הוא רואה שבמהלך הדורות עמדו כמה רשעים שהיו כל צרים לישראל. ברור? בסדר? טוב, אז אוקיי, אז אני ממשיך. ואומנם בוא נגיד ככה, אני אענה לך אולי יותר מוקד. בכל מקרה צריך לבוא דין על ירושלים נניח, כן? תקופת חורבן. אבל מגלגלים חובה על ידי חייו, אדם יש לו בחירה אם זה יבוא על ידו או לא על ידו. בסדר? אז עניתי לך? זה בכל מקרה, זה מה שנירון קיסר השיג. אז אני ממשיך. ואולם, זה זין. והנה, ביות שגזרה חוכמתו התברך שיהיה בעולם מציאות הטוב והרע כמו שזכרנו, הנה תחילת עניין זה צריך שיהיה בכוחות האלה השורשיים. ואחריהם יימשך הדבר בשפלים. אני אקרא קצת ויחזור. והנה סדרה חוכמתו התברך את הכוחות הנבדלים בשורשי הנבראים שזכרנו בסדר ובתכונה שיפול בהם כפי מה ששייך בהם תיקון וקלקול, והיינו שימצא בהם מצב טוב ולא טוב, והמיטת טוב המצב יהיה שיהיו בהכנה לאור באור פניו יתברך ויעיר להם, ואפקור שתחסר מהם ההכנה הזאת ויתעלה מהם, ותולדות תיקונם בשפלים הוא הטוב בהם וההפך בהפך. זאת אומרת, אמרנו שבהנהגת העולם היא בנויה על מציאות שיכול להיות לאדם טוב, יכול להיות רע, יש שכר, יש עונש. האדם הוא צריך לזכות בטוב, נכון? אז בשביל שיהיה שורש לרע ושורש לטוב, אז צריך שזה קודם כל יופיע, כמו שראינו בתחילת הפרק, שהכל מתחיל מן השורשים הרוחניים של המציאות. אז צריך להיות שורש לרע. אז מה זה שורש לרע? אז הוא אומר פה דבר מאוד מאוד עמוק, שהשורש לרע, קודם כל יש הכנה. השורש לטוב זה הארת פנים של השם. כשישראל הם הולכים בדרך הטוב, אז הקדוש ברוך הוא מאיר להם פנים. והשורש לרע זה הסתר הארת הפנים. כי אנחנו תכף נראה שאין הקדוש ברוך הוא מייחד שמו על הרעה, אלא רק על הטובה. נמצא שהטוב הוא כל, והרע קודם כל יש להם שורשים. עכשיו בוא נראה רגע איך זה עובד. וצריך שתדע, אני בחטא, כי הנה אף על פי שבאמת סיבת כל ענייני הטוב בכל מקום שהם, פירוש בין בכוחות בין בתולדותיהם, הנה יערת פניו יתברך כמו שזכרנו, וסיבת הרע בכל מקום שהוא יעלה מערתו. אמנם לטוב טוב יתואר האדון ברוך הוא בשם סיבה ממש לכלליו ולפרטיו, אבל לרע לא נתארהו יתברך שמו סיבה ממש, כי אמנם אל הקדוש ברוך הוא מייחד שמו על הרעה, אלא יעלה מורו והסתר פניו יחשב לשורש לו, כי זהו סיבתו באמת, וזה על צד היעדר הטוב. יוצא שככה, יש לך טוב ורע, אבל אנחנו נאמר שהטוב לכלליו ולפרטיו זה מעט השם, והרע זה בגלל הסתרת פני השם. כי הקדוש ברוך הוא לא מייחד שמו על הרעה. אתה לא אומר הקדוש ברוך הוא שלח את היטלר, נכון? זה נשמע לא כל כך טוב, נכון? אלא אתה אומר, אז בוא נראה רגע, עכשיו בוא נעמיק לפי מה שלמדנו, בסדר? בוא נראה רגע את הדרך של הרמח"ל. זה נכון שבעומק העניין, כמו שהקדוש ברוך הוא שלח את טיטוס ואת נירון קיסר, הוא שלח גם את המרושע הזה, נכון? מח שמו וזכרו. אבל כשאנחנו מדברים בצורה עמוקה פה, על פי מה שהרמח"ל מסמן לנו, אנחנו אומרים שהקדוש ברוך הוא לא מייחד שמו על הרעה, אלא למה המרושע הזה בא לעולם? בגלל שנוצרה הסתרת פנים. וזה הביטוי של הסתרת פנים. אנחנו נראה את זה תכף, שיש לזה תולדות. כשיש בשורשים העליונים הסתר פנים, אז ממילא יהיה גלות, יהיה חורבן, יהיה הקדוש ברוך הוא מקים שטן לשלומו, כל מיני מתנגדים, כל מיני אויבים, אויבים רוחניים, אויבים בזרוע, וכן על זה הדרך. אבל השורש הוא הסתר הפנים. בדיוק. אז זה אותו דבר. זה הסתר האור, ממילא כשאין לך מציאות של התפשטות של חיים אלוהים, יש לך נוכחות של כוחות הטומאה, והרע, והסתרא אחרא, וכל זה אנחנו תכף נראה. כמו שכתוב, הבור ריק אין בו מים, למה כתוב הבור ריק אין בו מים? הגמרא שואלת. זה נאמר על יוסף ששזרקו אותו לבור, והבור ריק. אין בו מים. הגמרא שואלת, למה צריך להגיד הבור ריק אין בו מים? אם הבור ריק, אז הוא ריק, נכון? מספיק. אז הוא ריק גם עם מים. זאת אומרת, הגמרא, הבור ריק אין בו מים, מים אין בו, אבל נחשים ועקרבים יש בו. אותו דבר פה. אדם, למשל, רואים את זה בחיים הפרטיים. אתה רואה אדם, אם הוא לא מלא בתורה, מה הוא מלא? נחשים ועקרבים, נכון? פשוט כל כוחות התוהו שמצויים, הם מרימים ראש ומחריבים את האישיות שלו ולוקחים אותו לכיוונים לא רצויים. וככה זה גם בהנהגת העולם. מה שיש באדם בדרך פרטי, יש גם בהנהגת העולם. יש כוחות כאלה שאלמלא הערת פניו, אז אנחנו עבודים. כן, מה אתה אומר? תשון? זה סוג ההשגחה עכשיו, ההשגחה היא הסתרת הפנים. זאת אומרת, אז אתה יכול להגיד שיש לך השגחה גדולה, יש לך השגחה מצומצמת, וכשההשגחה היא מצומצמת, יש לזה הרבה תולדות לא פשוטות. מה שכתוב בפרשת בחוקותיי, אם תלכו עמי בקרי, אליך אני אפני עמכם בחמת קרי. כלומר, אם אתם תלכו עם ג'ון קרי, אז אני, אם אתם תלכו ותגידו הכל מקרה, אין השגחה בעולם כלל, אני מתנהל בשרירות ליבי אלך, אז הקדוש אומר אין בעיה, אז אני משאיר אותך בהפקר באמת. אתה אומר שהכל מקרה, אז תחי עכשיו בעולם שהכל מקרה. אם אתה אומר הכל בהשגחה, אין עוד מלבדו, אין שליט מבלעדיו, אז הקדוש הוא מנהיג אותך באופן הזה. ברור הנקודה הזאת? האמונה של האדם היא שיוצרת את ההשפעה מלמעלה. זה מה שאמרנו, ההשפעה של המחשבות אפילו, של האמונה מבשרי חזה אלוה, איך שאני מנהיג את עצמי באופן הזה, גם הקדוש ברוך הוא מתראה אליי. אם מנהיג את עצמי במידת החסד, הקדוש ברוך הוא, פתאום אני רואה את מידת חסדו בעולם, גם כלפיי, גם בכלל כל המבראים. אם אני מנהיג את עצמי בגבורה, אני פתאום רואה את גבורת השם, איך הוא מתגלה בכל פרט, איך הוא עושה דין ברשעים. אבל אם אני מנהיג את עצמי בצורה של הכל במקרה, הכל שקורה לי, אין השגחה בעולם כלל, הכל מקרה. אז הקדוש ברוך הוא אומר, אין בו, זה באמת הדרך שאני אניג אותך. אם הדור הוא מתנהג ככה, עשה שלום ככה, אז גם הדור, אז השגחה לדור היא באופן הזה. בסדר? זה הסיבוך הגדול. כלל הדבר, מפי העליון לא תצא הרעות והטוב. משעה שקדוש ברוך הוא יצר את מערכת השכר והעונש, עכשיו הכל מתנהל על פי מעשה האדם. כן. כן. ואז הקדוש ברוך הוא אומר, באמת, אני אנהיג אותך בדרך הטבע. וזה מצב מאוד אומלל, אתה מבין? זה מצב מאוד מסובך. כן, אלך אף אני עמכם בחמת קרי. אני אלך איתכם ככה, כמו שאתם אומרים. ואז שם התורה היא מביאה שם יסורים מאוד מאוד קשים. היית משוגע ממראה עיניך. כל כך הרבה צרות קורות באופן הזה של העבירות, שאתה כבר נהיה משוגע.
זה המחסור של האמונה.
מה?
זה
לא כן, בשורש כן. כן, מעבירות וכו'. אז אומר, אז עכשיו, הקדוש ברוך הוא, הוא אינו מייחד שמו על הרעה, אלא יעלה מורו ויסתר פניו יחשב לשורש לא לרע, כי זהו סיבתו באמת. זה באמת נכון להגיד ככה. וזה על צד היעדר הטוב. אבל לפרטי ענייניו במציאותם, הנה האדון ברוך הוא, שהוא כל יכול, ואין לחפצו מניעה, ולא ליכולתו גבול כלל, ברא שורש הוא מקור פרטי מכוון בו התכלית הזה של הוצאת פרטי ענייני הרע. כפי מה ששיערה, החוכמה העליונה היותו מצריך למצב הנרצה באדם ובעולם, והוא מה שאמר הכתוב יוצר אור ובורא חושך, עושה שלום ובורא רע. כלומר, הקדוש ברוך הוא יצר לדבר הזה מערכת, שבשעה שבשורש יש החשכה, יש חורבן, והרע הוא מופיע, אז לדבר הזה יש מוציאים אל הפועל. הקדוש ברוך הוא יוצר אור ובורא חושך, עושה שלום ובורא רע. מה זה פה בורא רע? באיזה עניין מה זה בורא? בורא הכוונה מסלק את הטוב. החולי זה סילוק הבריאות. החושך זה סילוק ההערה. לכן בורא, אחד ההסברים למילה בריאה, זה כמו לברא את היער. יש פסוק כזה בתנ"ך, לברא את היער, הכוונה לעשות קרחת יער. הוא מסלק את היער לצדדים. ברור? מסלק את ההשגחה, מסלק את ההערה, מסלק את הטוב. וממילא יש רע. כמו בועה של חמצן בתוך מים רבים. יש פה פתאום חלל, חלל של הטוב. ברור? ועניין השורש הזה הוא כלל כוחות שונים השתלשלו מהם ענייני החיסרון והרעות כולם בכל בחינותיהם, בין מה שנוגע לנפש ובין מה שנוגע לגוף. גם החולי הנפשי או היסורים הנפשיים זה רע, וגם החולי הגופני, היסורים הגופניים או כל מיני יסורים, לא רק מחלות ודברים כאלה. בכל פרטי למחלקותם, עוד נדבר מזה בחלק השני, בסייעתא דשמיא. והנה, כלל הכוחות האלה מתנהג לפעול או שלא לפעול, בין בחולו, בין בחלקיו, אחר העלה מורו יתברך שמו והסתר פניו, כי כפי שיעור העלם, כך בשיעור זה תינתן שליטה וממשלה אל כלל הכוחות האלה, או אל חלקים ממנו שיפעלו. כלומר, לצורך העניין, נגיד איראן שמפתחת עלינו פצצת אטום, אז זה ילך להם או לא ילך להם? מה אתם אומרים? לא ילך להם, נכון? כי מדינת ישראל זה אידיאל נצחי, אנחנו פה הולכים ובונים מלכות המשיח, וכל הרישה שלהם טיפול עליהם. אבל אנחנו רואים לפעמים שכן יש חמאס וחיזבאללה ומחבלים וכל מיני דברים כאלה, נכון? בסדר, לפעמים יש שלטון חלקי אל הרע. בהקשר הזה שלהם, זה דבר שהוא נמנע שזה יקרה, כי כל הנביאים דיברו פה על ביאה שלישית שאין לה הפסק, ועל בניין בית המקדש, ועד רבה, ככל שיעמיקו ברשעתם, הכל ייפול עליהם, אבל לפעמים יש שלטון חלקי, כמו שאדם, לפעמים אדם יש לו מחלה שלגמרי ממיתה אותו, לפעמים מחלה שקצת כואב לו והוא סובל וכו'. אז זה שלטון מועט אל הכוחות האלה וכו'. והנה בהתגבר הכוחות האלו ובמושלם, יוכחש כוח הטוב, והתקלקל מצב הכוחות שורשי הנבראים שזכרנו, והתחלשו הם וענפיהם. זה מתחיל מן השורש, השאלה מעמידה בשורש, ולפי זה יש לזה הרבה תולדות בענפים. וכשיוכנעו הכוחות האלה ותינטל מהם השליטה והפעולה, יגבר הטוב, ויתוקנו שורשי הנבראים, והתייצבו במצב הטוב, במצב הטוב, והתחזקו הם וענפיהם. כלומר, שהשורש הוא נרפא, שתינטל השליטה והפעולה מהרשעה, אז כל העיוותים יסתדרו. נמצא שאנחנו פועלים, כל הזמן צריך להחזיק את החשבון שהוא פה אומר. הוא אומר חשבון מאוד עמוק. אנחנו פועלים על העליונים. אנחנו פועלים בשמיים. לא הפעולה הנגלית היא המכריעה, אלא הפעולה הנגלית היא סימן לפעולה השמימית. לא שאנחנו מזלזלים בפעולה הנגלית, אנחנו מתחמשים וצריכים צבא חזק, ואנחנו מאמנים את החיילים טוב, אבל צריך לדעת שהפעולה השורשית היא מה שמכריעה. לכן לתורה יש הכרעה הכי גדולה, ולתפילה, ולמצוות, כי זה השורש הרוחני שממנו השתלשל אחר כך האירוע הגשמי, בין לטוב בין למוטב. ברור הנקודה הזאת? זו נקודה מאוד עמוקה. מי שמחזיק את החשבון הזה, הוא מסתכל על החיים בצורה, לא שהוא תופס רק את קליפת המציאות, את האירועים החיצוניים, אלא הוא מחזיק חשבון יותר עמוק. המקובלים הגדולים, אמרתי לכם בשיעורים קודמים, יש להם פעולות על שורשי החיים. לפעמים זה על ידי אמירה של שמות, או תפילה בכוונה מסוימת, או איזו מצווה שהם עושים תוך כדי איזה ייחוד, או משהו כזה, והם מבינים שהם פועלים בשורש היש. הם בין בהשפעה על האדם הפרטי, בין בהשפעה על, על, על הכלל. הנביאים עסקו בזה. הם מבינים ומאמינים. אתה מבין? זה פעולה כפולה. מתוך ההבנה באה האמונה, ומתוך האמונה באה ההבנה, ושתיהם הם גוזרות את הקופון, מה שנקרא. זה מה שיגרום. אתה יודע שרומלוס הוא היה גנרל בצבא הגרמני בתקופת השואה, והוא עסק בלכבוש את אפריקה, והוא הצליח, הוא כבש את כל צפון אפריקה, וכל מקום שהוא היה הוא גם דאג לחסל את היהודים, אבל העיקר שלו היה להתקרב לכיוון ארץ ישראל. ואם הוא היה מגיע לארץ ישראל, הוא לא היה משאיר פה שריד ופליט. זאת אומרת, מה שקרה באירופה, אז הייתה איזושהי שריד פליטה בארץ ישראל. אבל אם הוא היה מגיע, כי הרי לא היה פה שום צבא, שום מחנה, שום יכולת להתמודד איתו. היה פה את הצבא הבריטי שניסה להדוף אותו, אבל הוא הלך ונסוג ונסוג ונסוג. עד עכשיו, מה עסקו בירושלים? עסקו בתפילה. אני ראיתי כאלה מין פשקבילים, תפילה בכותל, תפילה והתכנסות ותענית, ולעצור את הצבא הגרמני שמתקרב באפריקה, ידעו על זה, בארץ ידעו על זה, והוא נעצר במצרים. הוא כבר נכנס למצרים וגם שם הייתה לו הצלחה, אבל שם הוא התחיל להיעצר על ידי גנרל גלנג, שכחתי עכשיו את השם שלו, גנרל הבריטי הזה, שכחתי עכשיו את השם שלו. בכל מקרה הוא עצר אותו. יוצא שהתפילה היא זאתי שגרמה לגנרל הבריטי הזה לעצור את הרמילוס, הרשם רומלוס, רומל, קורא לו רומל. ארמילוס זה אחד השמות של קשור לשר של אדום. בסדר? הוא יכול להחריב פה את הכל. ברור הנקודה הזאת? בסדר? זה נקודה חשובה. צריך להחזיק חשבון. יפה. אז נקרא עוד פעם את הקטע הזה. ואולם כל מה שזכרנו מענייני הטוב והרע ומלחמת בעצם את זה עוד לא קראנו. ואולם כל מה שזכרנו מענייני הטוב והרע ומלחמת השכל והחומר וכל ענייני תיקון וקלקול, שורש כל עניינים כולם, הם יתגברו את הכוחות האלה ויגיע עניינם ואת תולדתם בנבראים, בשורשים או בענפים, או הכנעתם וביטול פעולתם, והסיר עניינם ותולדתם מן הנבראים, שורשים וענפים. אתם יודעים, היום יש הרבה התנגדות למדינת ישראל. הרבה מבחוץ מחרימים אותנו כלכלית, עושים עלינו ועידות בינלאומיות, יש מימון, עכשיו יצא לאור פרשה הזאת, מימון אמריקאי להפלת הממשלת נתניהו, מה שהיה. זה, כולם מתעניינים מה קורה פה, מתערבים. יש פה מיסיון נוצרי, יש פה חמאס וחיזבאללה וכל מיני גוזלים את נחלתנו, פלסטינאים וכולי. יש פה כאילו הרבה כוחות, הרבה תנינים נושכים אותנו מכל מיני כיוונים, נכון? כל זה יכול להתבטל בין רגע. אבל זה מתחיל מן השורש. וזה יכול להתחזק חס ושלום. וזה גם מתחיל מן השורש. הכל תלוי בזכויות של ישראל, במצוות של ישראל, או חס ושלום להפך. אתם מבינים? הכל זה תולדות חיצוניות, זה ענפים. כתוב פני הדור כפני הכלב. בעקבתא דמשיחא במסכת סוטה, פני הדור כפני הכלב. מה זה פני הדור כפני הכלב? הכלב מקים אותו במקל, אז הוא נושך את המקל, הוא חושב שיש לו עסק עם המקל. הוא תופס רק את התופעות החיצוניות. והרמח"ל פה היום הוא רומם אותנו, ואני מקווה שהעסק הזה עבר, להסתכל לא על המקל, לא על התופעה החיצונית, להסתכל על האדם שאוחז במקל, ואפילו לא על האדם שאוחז במקל, אלא על השקפת העולם שעומדת ביסוד האדם שאוחז במקל ומכה את הכלב. כי זה השורש, השורש שמנו התפרטו אחר כך כל הענפים והעלים והדברים החידקים שיקרו במציאות. בסדר? אז אנחנו צריכים לעסוק בתיקון השורש, במבט הוליסטי השגחי כזה, לעסוק בתיקון השורש. טוב, שזה נקרא תשובה אגב. תשובה, כן, מה אתה אומר? תשובה זה התיקון הכי שורשי. כן. קודם כל יש הרבה צדיקים בעם ישראל, הרבה. בסדר, אבל יש לה פעולה. אדרבה, כל הדורות האלה הם פעלו פעולה. זה לא כולם מתאמצים ואין לזה שום ברור שזה מצטבר, כל המצוות, כל התפילות, הכל מצטבר. אז ברוך השם, זכינו לגאולה. אבל אנחנו גם בסדר גאולה כזה שדווקא לא על פי מעשינו. יש מחלוקת בגמרא בין רב ושמואל, האם גאולה תלויה בתשובה או לא בתשובה. כתוב, אני השם בעיתה אחישנה. אם חז"ל אמרו, אם זכו, אחישנה. אני מחיש את הגאולה. לא זכו בעיתה. מה זה בעיתה? יש זמן מסוים שהקדוש ברוך הוא אומר, טוב, אם הייתם זוכים, אז הייתי מזרז את הטובה לבוא. אבל לא זכיתם, בכל מקרה אני צריך לגאול את עולמי, אני עכשיו גואל אתכם מכל מקום. ואנחנו בסוג גאולה כזאת שהיא בבחינת גאולה בעיתה. ואז, רגע, ואז זה לא תלוי בזכויות שלנו, אלא זה כתלוי בזה שריבונו שלנו רוצה לגאול את עולמו, והשליח לדבר הזה זה עם ישראל, והקדוש ברוך הוא זורק עלינו מים טהורים ומתאר אותנו וכו'. אתה מבין? יש לזה השלכות גדולות. השואה למשל זה השלכה גדולה, אתה מבין? יש לזה הרבה השלכות. אתה צודק, כי גאולה הכי שנה היא ברחמים גדולים, וגאולה בעיתה היא לא כל כך פשוטה, כי כאילו לא זכינו, אבל הקדוש ברוך הוא צריך לגאול את עולמו, אז דברים פה מתנהלים בצורה שהיא לא תמיד פשוטה. לא אמרתי את זה, ובכלל לא נתתי טעם לשואה, ואני מתחמק מלתת טעם, כי אני חושב שבאמת אם אנחנו רוצים להיות אנשים עמוקים וישרים, צריך שיבוא נביא ויפרש לנו את פשר השואה, כי זה מעשה כל כך נורא וסדרי גודל שאנחנו לא, אין לנו שום תפיסה שמה. כל חשבון שלא תגיד, אני קראתי ספר שמביא את כל החשבונות שאמרו גדולי ישראל, מישהו קיבץ אותם, הרב איתמר כהן, הוא קיבץ אחרי כל החשבונות, אחרי כל הדברים, אתה נשאר בשאלה. לא, הוא בעצמו מקשה שאלות קשות שם וכו'. לא, אתה מבין, עדיין תמיד יישאר לך, זה שאלה, צריך סדר גודל של נבואה לפי דעתי בשביל לענות עליה בעומק. פעם הרב עובדיה אמר, זה קשור לסוד הגלגול. בסדר, סוד הגלגול. בסדר, אמר את זה, אמר. בסדר? אבל באופן כללי זה שאלות כבדות שאין לנו את כל הנתונים לענות עליהם, במיוחד שעוד חיים בדורנו אנשים עם מספרים על הידיים. כל תשובה שלא תביא יהיו עליה הרבה קושיות. בסדר? ברוך ה' לעולם, אמן ואמן. סליחה.